עם הגאון הרב אופיר מלכה. שלום וברכה לכל המאזינים, אנחנו בשעה שנייה של הלכה למעשה, שאלות ותשובות בהלכה עמכם המאזינים. כדרכנו בקודש אנחנו פותחים את השעה השנייה בשאלות באמצעות הפקסים, ולאחר מכן שאלותיכם המאזינים ב-03-794-5097. שימו לב לשינוי במספר, יש תקלה במערכת במספר הרגיל, אז המספר לתוכנית זו לעלייה לשידור 03-794-5097. מכיוון שקונים כלים חדשים לפסח, רצינו לדעת שאלה כוללת ומחולגת. איזה כלים טעונים טבילה, כגון מתכת, זכוכית, פורצלן, קרמיקה, פלסטיק? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, האם מברכים, כי שאמרנו שם השותפות יהודי בייצור הכלים. אז טבילה חייבים בכל הכלים, חוץ מפלסטיק. לגבי פורצלן, מטבילים בלא ברכה. יתר הכלים, צריך להטביל אותם מעיקר הדין עם ברכה. מתכת זה דאורייתא, זכוכית זה דרבנן. יש שנמנעים מלברך, אלא רק בירור, מחשש שמה יש שותפות יהודי בייצור הכלים. מי שמברך, יש לו מה שיסמוך. ומי שלא מברך, אלא מערכת הברכה, גם כן יש לו מה שיסמוך. כאמור, פלסטיק לא צריך תפילה, ופורצלן אסור, הם מטבילים בלי ברכה. האם צריך להגיל כלי מתכת חדשים? כי שמענו שהיום לא מורחים אותם בשמן מן החי. כלי מתכת חדשים לא צריך להגיל, רק להטביל, כפי שאמרנו, כיוון שהברק ששם זה שומן סינתטי ולא שומן מן החי. בעבר היה חשש של שומן מן החי, היום אין את החשש הזה, זה רק שומן סינתטי, וגם במקרה הכי רחוק זה מן החי, לדעת רוב הפוסקים זה פגום, ולכן לא צריך להגעיל. רצינו לשאול כמה אנשים צריך להתחיל, או בדיעבד להתחיל חזרת השץ, או לומר קדיש בערבית, וכן כמה אנשים צריך להתחיל בדיעבד, כדי להתחיל תפילת 18 בלחש. והאם עדיף לא להתפלל במקום שמתחילים שם, 18 בלחש בפחות מ-10. לגבי החלק השני, צריכים לחתכים להתחיל תפילת 18 עם 10 אנשים. זה עיקר תפילה בציבור, כפי שכותב המשנה ברורה, סימן סמכווה, סיף קטן המדהי, וגם בתחילת סימן קופתת, בביאור הלכה בשם הפרי בגדים. ולכן, אם יש לך בית הכנסת כזה שלא מקפידים להתחיל להתפלל 10 ביחד, אז בהחלט שעדיף להתפלל במקום אחר. נכון שיש פוסקים שאומרים שכיוון שיש 10 בבית הכנסת מצפיק 6 להתחיל להתפלל, זה גם תפילה בציבור, נכון, ודייקו את זה מהרמב״ם, אבל זה מחלוקת בדעת הרמב״ם. לכן להתחיל צריכים להקפיד כלשון הפוסקים להתחיל עם 10. לגבי החלק של חזרת השץ או קדיש בערבית, צריכים להקפיד לכתחילה שיהיו 9 עונים, דיינו השליח ציבור ועוד 9 עונים זה 10, ולא רק עונים אלא שיכוונו וישמעו את הברכות, כי השולחן ערוך פוסק בסימן קוף חבדלת, שאם השליח ציבור מחזיר את התפילה, עושה חזרת השץ, כן? ואין 9 עונים, אז השולחן ערוך כותב שקרוב להיות ברכותיו לבטלה. בדיעבד שיש רק מניין מצומצם, ויש אחד שמעריך מאוד בתפילה, ויש תורך גדול להמתין לו, אז אם זה רק אחד, אז אפשר להקל בזה שיש שמונה עונים. אבל להקל ביותר מזה, דיינו שניים או שלושה שמערכים, זה מאוד קשה. לגבי קדיש בערבית, אז בזה מבאר בשולחן ערוך בסימן נ"ה, סעיף ו, שאם יש עשרה בבית הכנסת, אבל רק שישה יכולים לענות, דיינו שיש פה איזה שתיים או שלושה שהם מעריכים בתפילה, אז אפשר לומר קדיש. והחילוק הוא שבקדיש אין עניין של ברכה לבטלה, לכן השולחן ערוך הקל שאם יש אחד, או כמו שבשלב בורא כותב, שאפילו יותר מאחד, רק צריך להישאר רוב שלא מתפללים, דיינו שיהיה שישה אנשים, חוץ מזה שאומר את הקדיש, אז זה אפשר להקל, מכיוון שזה לא עניין של ברכה. אבל בחזרת השעץ, זה עניין של ברכה, אז לכן השולחן ערוך יותר החמיר. יש עוד כמה חילוקים באחרונים, אבל זה החילוק העיקרי. אז לכן, מסקנת ההלכה, בקדיש בערבית, בוודאי ובוודאי שלכתחילה צריך להמתין שיהיו תשעה עונים לקדיש, לכתחילה צריך כך לעשות, אבל בשעת הדחק, אפילו אם זה לא דוחק גדול מאוד, אפשר להקל בדבר אם יש שישה עונים. לגבי חזרת השעת צריך להקפיד שיהיו תשעה עונים, בדוחק גדול אפשר להקפיד אם יש רק שמונה עונים, וכפי שאמרנו, להתחיל את התפילה בלחש צריך בעשרה, בשעת הדחק, גם אם מתחילים בשישה ויש פה עוד ארבעה שנמצאים, זה גם כן בסדר. אדם שמקפיד לא למכור חמץ גמור, האם יכול למכור שתייה ותרכיזי שתייה מכילים גם חומצות לימון? כן, כל זמן שאין בחמץ כזית מרוכז, אפשר להתחילה להקל במחירה. האם אפשר להכין בתנור דגים ובשר בתבניות נפרדות כשאינם מכוסים או אחד מכוסה? אם הם לא מכוסים, אז זה אסור, כי עובר זהה וטעם מאחד לשני. אף על פי שבאופן כללי, אנחנו לא מקפידים על טעם בדגים ובשר. זאת אומרת, אם אדם בישל בסיר בשר ודקה אחרי, כמובן שהסיר נקי לחלוטין רוצה לבשל בדגים, זה מותר, כמו שכותב התז ביורד הסימן צדיקי סעיף א', שכל הדין של סכנה בבשר ודגים, זה רק ביחד ולא בטעם שנפלט. אבל פה, מכיוון שיש את גוף הבשר והדגים באותו תנור, אז עובר בהחלט טעם של ממש מאחד לשני, אבל אם אחד מהם מכוסה, זה מספיק. כמבואר ביורד דעה, בסימן קוף ח'. האם מותר להשרות בסבון בשבת חסה? אם החסה יש בה שאריות של חול וכדומה, אסור. אם אין בה שאריות של חול, אלא כל העניין של ההוראות ועדי הקשרות בחמת חשש תולעים, זה מותר מכיוון שזה בגדר ספק פסיקרי של השעבר. לגבי ההריגה שלהם. ולגבי הבורר אין בעיה מכיוון שתולעת שנמצאת על חסה, אין בזה דין של בורר או מחמת גודלה או מחמת שזה תערובת שכבות. אבל אם החסה יש בשאריות של חול, זה אסור. לכן מה צריך לעשות? מי שרוצה להשרות חסה בשבת בסבון, לתת לזה שטיפה קלה בברז, שאם יש שם שאריות של חול זה ירד, ואז להשרות את זה בסבון, ואחרי 3 דקות לשפוך את המים ולשטוף שוב את החסה, ואז אין לנו בעיה של בורר של החול מהחסה, כי כבר זה נשטף בברז מקודם, וכיוון שזה לא צורת של שריה לשטיפה זה מותר, רק שריה אסור כבר בסימן שניותי צעיף חף, סעיף ח', ולגבי החלק של בורר מצד, או נטילת נשמה מצד התולעת, אז נטילת נשמה אין בעיה, כיוון שאין לי שום עניין בנטילת נשמה, זה נקרא ספק פסיקר של השעבר, ולגבי הבורר אין בזה בעיה כפי שהסברנו, ואחר כך כשאני רוצה לשפוך את המים מהחסה, זה לא נקרא בורר פסוע מתוך אוכל, כי החסה היא גדולה. לכן צריך להקפיד לא לקצוץ את החסה לפני ששמים בסבון, אלא רק אחרי שמוציאים מהסבון. כיוון שהחסה היא גדולה, דבר גדול יווה שנמצא בתוך נוזל, זה לא בגדר תערובת, כפי שכותב שביטת השבת. לעניין בורר, מה ההבדל בין להוציא ספר מהמדף, לבין להוציא בקבוק שתייה מתוך ארגז שיש בו תאים? ויש כמה סוגי שתייה בארגז, לכאורה כל אחד מונח במקום מוגדר לעצמו. נכון? אין הבדל באמת. אם יש לך ספרים שעומדים במדף, או בקבוקי שתייה בתוך ארגז שיש בו תאים נפרדים, אז כל אחד עומד בפני עצמו ואין בזה דין של בורר. כל מה שדיברנו, זה לא תערובת, כל מה שדיברנו בעבר, כשיש לך ארגז בקבוקי שתייה, לא עם תאים נפרדים, כמו שיש בקופסאות קרטון של שישיות שתייה, ויש לך שמה וזה טעמים מעורבבים, בזה יש דין בורר וצריך להקפיד לשתות לאלתר את מה שרוצים. אבל אם יש תאים נפרדים, כל אחד עומד בפני עצמו, זה לא מוגדר כתערובת. האם אכן מותר לרכוב באופניים בשבת על מנת לשמוע פרשת זכור למי שאין לו ברירה אחרת? שמענו בשיעור באשדוד בערב שבת שעבר שהרב התיר. טוב, אמנם עבר פרשת זכור, אבל המקור של זה בסימן שין למתי ציף קטן המדבב, שאם זה לא מחוץ לתחום אלא בתוך התחום, אז הרי שהדבר הזה מותר. מה שפסק מרן השולחן ערוך לבדוק נקביו, סימן בציביו, לפני התפילה, הסביר המשנה ברורה כדי שיהיה אחר כך גופו נקי בשעת קבלת מלכות שמיים וקריאת שמע ותפילה. האם הכוונה שיתרכז במחשבה לבדוק אם צריך לנקביו, או שמא צריך ממש להיכנס לבית הכיסא ואפילו לשבת לחכות כמה שניות כדי לבדוק אם נצרח לו? לא צריך לעשות שום פעולה, אלא פשוט להתבונן שנייה אם הוא צריך להתפנות או לא צריך להתפנות. אם הוא לא צריך להתפנות, אז שילך להתפלל. עד כאן פקסים להיום. מה בבני ברק אומרים? מאזינים או הפסקה? אז נזכיר שוב פעם את מספרי הטלפונים שלנו כאן באולפן, מחמת התקלה במערכת, אז המספר להיום הוא 03-794-5097. 03-794-5097. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. בחסות מעיין 2000, רשת מעיין 2000, הסל המשתלם. מחפשים יוקרה? קונקורד. מחפשים תפריט משובח שהאורחים לא יפסיקו לדבר עליו? קונקורד. מחפשים קינוחים מעשי ידי קונדיטור הבית? קונקורד. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן, עם כל המעלות לאירוע מושלם. ועכשיו חדש, תפריט חלבי בקונקורד בוטיק לאירועים עד 150 איש. 03-677-6600. קונקורד, משכן האירועים של גוש דן.
לקוחות בנק הפועלים, במיוחד בתקופה הזאת חשוב לנו שתדעו, אתם לא לבד. אנחנו כאן כדי שתוכלו לקבל שירות גם בלי לצאת מהבית. יש לכם פעילות בנקאית שאתם רוצים לעשות? אנו זמינים בשבילכם במגוון ערוצים, באפליקציה, יישומון, באתר ובמוקד הטלפוני. כוכבית 2407. צריכים בכל זאת להגיע אל הסניף? תאמו פגישה מראש באתר הבנק וימנו מהמתנה מיותרת. נעבור את זה יחד. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק.
ציפורי קלאס, רשת המלונות היחידה למאדרין, מזמינה אתכם לטעום ממגוון של עולמות בחוויית נופש מלכותית. במלונות שלנו בטבריה ובחפץ חיים תהנו מחדרים מפוארים, אולמות לאירועים מהודרים ותפריט גורמי עשיר ומשובח. חייגו ותתחילו ליהנות. כוכבית 3044, כוכבית 3044.
ציפורי קלאס, ציפורי קלאס.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שוות.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה
למחזורית!
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף או למיקום העמדה הקרובה אליך, חייגו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
יום פתוח במכללה ירושלים בית וגן. פתוח שתבואי. יום ראשון י"ט באדר בשעה 9 בבוקר. בואי להתרשם ממגוון מסלולי הלימוד המרתקים שיפתחו לך דלתות בעולם התעסוקה. מעונות חינם לסטודנטיות בשנה א', שפע מלגות, הסעות חינם מהכניסה לעיר ו-50% הנחה בדמי רישום למשלמות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו למכללה ירושלים בית וגן. 02-675-0724. כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
בימים אלו אנחנו בלאומי כאן בשבילכם בכל הערוצים ומכל מקום. נשמח לתת שירות בכל שעה שנוכל לכם. אתם מוזמנים לכתוב לבנקאים שלנו באופן אישי ומאובטח, לדבר איתנו בכוכבית 5522 ואפילו לחייג ישירות מיישומון בלי צורך בהזדהות. וכדי לשמור על הבריאות של כולנו, אנו ממליצים להגיע לסניפים בתיאום פגישה מראש ביישומון, באתר או בטלפון. מאחלים לכולנו בריאות וחזרה מהירה לשגרה. זה שירות, זה לאומי.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו לכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הראשון לשעה השנייה.
שלום הרב.
שלום הרב.
רציתי לשאול את הרב, בנושא הלכות שבת, מה דעת הרב, ואם הרב סובר כמו הרב עובדיה, ומה דעת הרב עודה בנושא, מה שהמשנה ברורה מביא בעניין ברירת היין מן השמרים. ראיתי כמה דעות בזה, רציתי לדעת מה דעה האחרונה. האם אפשר להקל על תאו, ואם זה איסור דאורייתא.
על מה, על מה אתה מדבר? על איזה דוגמה?
מה שהמשנה ברורה מביא בשיניותת, שאדם מוציא את היין מהחבית ונשאר ניצוצות.
על המחלוקת, מה זה נקרא הדבר הנברר? האם הדבר שיוצא החוצה או הדבר שנשאר אצלו? זו מחלוקת גדולה מאוד באחרונים. האם הדבר הנברר זה מה שיוצא החוצה או מה שנשאר אצלו? לדוגמה, אדם יש לו קופסת תירס או קופסת טונה, והוא רוצה לשפוך את המים של התירס או את השמן של הטונה מתוך הקופסה. אז אם נאמר שמה שנשאר ביד זה הדבר הנברר, אז זה בורר אוכל בתוך פסולת. אבל אם, וזה מותר לאלתר, אבל אם נאמר שהדבר הנברר זה מה שיוצא החוצה, אז מה שיצא החוצה זה מה שאני לא רוצה. אז ממילא זה נקרא בורר פסולת מתוך אוכל, ומכיוון שזה בורר פסולת מתוך אוכל, אז לכן זה אסור אפילו אם זה לאלתר. אז ידוע שדעת המגן אברהם שהדבר הנברר זה מה שיוצא החוצה, בדעת הגרז, שמה שנשאר אצלו זה הדבר הנברר. אפילו שבגרז בספר כתוב כמו מגן אברהם, אבל בסידור הוא חזר בו. המשנה ברורה במקום, בשין יוטט, סעיף י"ד, סעיף קטן נ"ה, כך כותב באופן פשוט, וכך פוסק כף החיים, וכך נוקטים להלכה. מרן הרב עובדיה באמת תמיד היה מורה, כמו המגן אברהם הזה, שהדבר שיוצא החוצה זה הדבר הנברר, ולא מה שנשאר ביד. לאחר מכן, בערוב ימיו, בחזון עובדיה החדש, הוא קצת צידד, לא החליט לגמרי, אבל קצת צידד, כמו הגרז, אבל אי אפשר לומר שכך הוא פוסק באופן ברור, לכן הלכה למעשה שמה שיוצא החוצה זה הדבר הנברר ולא מה שנשאר ביד. ולכן מה צריך לעשות כששופכים את הטונה או את המים? אז אם שופכים מעל הגובה של התירס, מעל הגובה של הטונה, זה מותר, זה לא נקרא בכלל מעורבב, זה שיוצא סעיף י"ד, אבל כשמגיעים לגובה של התירס, של הטונה, צריך להפסיק, ואם בכל זאת רוצים לשפוך, להקפיד שכל הזמן יצא קצת תירס עם המים או קצת טונה עם השמן, ואז זה נקרא שבורר פסולת ואוכל מתוך אוכל, ולא רק פסולת מתוך אוכל, שזה ברור לך בסעיף ד' כותב שמותר.
רק שאלה קטנה על מה שהרב, בתור דוגמה, הרב דיבר על פתיתי טונה או על טונה? לגבי טונה זכור לי שנוקטים שאין ברירה בלח.
אני מדבר על טונה חתיכות, קופסת שימורים של טונה, שבקופסת שימורים של טונה זה חתיכות של טונה.
ויש לי עוד שאלה, הרב, אם הרב יכול
ליישב
לי דברי
אבל אנחנו ביקשנו מכל מאזין לשאול רק שאלה אחת, ולא לא כדאי שיהיה איפה ואיפה. השבוע הבא נשמח לשמוע אותך, ברוך תהיה. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
מוצאתי שאלה הרב, בסימן קופי, בשולחן ארוך כתוב שיש עניין שיהיה פת על השולחן. לא להסיר את הפת, נכון?
בזמן ברכת המזון, כן.
כן. אז נעשיתי לשאול, בשבת לפעמים שמים את הניילון, ועל זה עוד ניילון, ואז אחרי זה יש שם את כל הפירורים של הפת בעצם, ולפעמים את כל זה מרימים מהשולחן. אז יש לו בזה בעיה.
מרימים לפני ברכת המזון, אתה שואל?
כן.
אז בסדר, אז הרמנו, פינינו את הכל, ועכשיו נשאר המפה נקייה, בלי כלום. ועכשיו תשים את הלחם, יש לך לחמניות, חלות בשבת, תשים את זה שם עכשיו. על השולחן, בזמן ברכת המזון.
אבל אין בעיה של פת שלם מצד...
פת שלם, פת שלם יש בעיה רק אם יש פירורים על השולחן ואתה מביא פת שלם, זה אסור. אבל אם אין פירורים על השולחן ואתה מביא פת שלם לשולחן, זה מותר. זה משם יש לבורק יותר בסיף קטן ד'.
אין בזה בעיה של האורחים לגד שולחן?
לא, זה מה שאני מסביר. שהאורחים לגד שולחן נאמר דווקא אם יש פירורי לחם על השולחן, חתיכות לחם, ואתה מביא לשולחן, לברכת המזון, במיוחד לחם שלם, זה אסור. אבל אם אין לחם, חתיכות לחם על השולחן, שולחן נקי לחלוטין, ואתה רוצה להביא חלה שלמה או לחומניה שלמה, בוודאי שמותר, ולא רק שמותר, מביא המשתה ברורה בסביב קטן ד' בשם הזוהר, שטוב לעשות, כן, לכתחילה.
הבנתי. עכשיו, יש הבדל בין יום חול בזה לשבת?
אין הבדל.
הבנתי. טוב, תודה רבה,
שלכוח
גדול.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הרב.
שלום.
שלום וברכה, אנחנו נהנים לשמוע את השיעורים, את השידורים, כל נעיר, בעיר, ברור.
תודה, תודה רבה.
שיהיה כוח לרב להמשיך לזכות את הרבים.
אמן, תודה רבה וכן נאמר.
אמן. בקשר לכלי נגינה בתפילה, והשאלה הזאת עלתה בשידור, יש איזשהו נקודה שכן הייתי מעוניין להוסיף, כיום, לצערנו, יש הרבה שמכניסים אורגן לתפילה. זה התחיל מכלי נגינה, גיטרה וכלי נשיפה, והיום גם מכניסים אורגן. אורגן למעשה, בלטינית, יוונית, אנגלית, זה עוגב. זה מה שאנחנו קוראים עוגב. הפוסקים כולם אסרו עוגב, משום בחוקותיהם לא תלכו. זה מנהג הנוצרים, להכניס לבית התפילה שלהם עוגב. שזה אורגן למעשה, קוראים לזה אורגן. החתם סופר שמביא כף החיים והמשנה ברורה, החתם סופר למעשה הוא דיבר על עוגב, והוא כותב שלוש טעמים שם לאסור את העוגב, גם מפני שעוגב זה לשון מגונה, זה אחד הטעמים. הטעם השני, משום שבבית תפילותיהם הם מכניסים את העוגב, והטעם השלישי, זכר לחורבן, כיוון שבבית המקדש נגנו בכלי שיר, והגמרא בערכין מסיקה ש... השיר, למעשה עיקר השיר הוא בפה ולא בכלי, אז כיוון שכלי לא מעכב, אז זכר לחורבן, כיום אנחנו לא מכניסים את הכלי נגינה. וכנראה שכף החיים והמשנה ברורה התכוונו לטעם הזה, לאסור את כל כלי הנגינה.
נכון, כי הם המשנה ברורה במקום בסעיף קטניות, בשביל המתחת, לא הביא דווקא עוגב. אומר, כל כלי נגינה אסור בבית הכנסת.
כל כלי נגינה, כן, וזה למעשה זכר לחורבן, אז דכם גם כותב ש... למעשה הוא מדבר על כל כלי הנגינה, והוא כותב שהעיקר זה זכר לחורבן. רב חיים פלאג'י בחלק ב' בסימן ת', הוא גם למעשה מביא שזה זכר לחורבן, ושם הוא מביא עוד טעמים. הוא מביא גם שלמעשה לא מצינו לאף אחד, לא מהתנאים והמוראים והראשונים והאחרונים, שדיברו על להכניס כלי נגינה לבית הכנסת, שאם זה היה מותר, אז למה הם לא עשו את זה? זה כמו חדש אסור מהתורה. ועוד הוא מביא לגבי עוגב, שם הוא נשאר לגבי האורגנוס, שזה עוגב, ולמעשה שם הוא כותב שזה בזה יש גם בחוקותיהם לא תלכו. היום למעשה יש פרצה שהתחילו עם כל מיני כלי נגינה, ובסוף גם הגיעו להכניס אורגן לבית הכנסת, שאורגן למעשה זה עוגב לכל דבר.
יפה, אז ברוך השם, אז אתה מחזק את מה שדיברנו בשעה הקודמת, שאין להכניס כלי נגינה לבית הכנסת, גם לא תוף, קל וחומר לעוגב.
כן, עכשיו לגבי תוף, הרב אלישיב, הרי לגבי שבת פשוט שהרב אלישיב לא יתיר לנגן לא בתופים וגם לא בתוף יחיד, וברור שיש בזה חשש של מתקן. כנראה שמה שהרב אלישיב התכוון זה לתופף על השולחן, שבזה לא שייך מתקן, זה לא כלי שיר. שולחן הוא לא כלי שיר.
כן, אבל לא נראה לי, כי מפורש במשנה ברורה בשביל המתצף קטניות שאסור לתופף על השולחן. אני לא יודע מה הוא התכוון. איך שלא יהיה, זה לא קשור אלינו, כי הוא לא דיבר על זה, זה לא קשור אלינו.
אסור לתופף, אבל כן, אבל זה לא כלי שיר.
זה לא קשור אלינו.
זה לא כלי שיר, מטעמים אחרים. נכון.
יפה. חזק וברוך, מצוין, החכמת אותנו, ברוך תהיה.
שלום,
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
הרב,
כבר בתחילת השידור הוא הביא תפילת עזרה שנוהגים בערב כל ערב שבת, אז הרב הביא שיש אפשרות לשפוך איש הקבין על גופו, וזה בעצם מועיל בשביל להסיר את הטומאה ולא שתוסף את הרע.
אמרתי שבתוספת הרע זה מחלוקת, דעת רוב הפוסקים שזה לא מועיל לתוספת הערה, בפרי מגדים מבואר שגם תוספת הערה יש בזה, אבל רוב הפוסקים סוברים שרק סילוק תומה ולא תוספת הערה, שהוא רוצה להסתכל את הבקורות בהליכות מועד ראש השנה, כן?
כן, כן, פשוט הרב הביא שאפשר לעשות את השקבין האלה בעצם במקלחת, נשארים מתחת לברד למשך 50 שניות בזרם חזק, או 100 שניות בזרם חלש.
כן.
פשוט מאוד מה שרציתי לשאול זה ש... הבית יוסף הביא בסימן פייחת מחוק את הדברי הראשונים, גם את הרבה מיונה וגם את הרמב״ם, שכל מה שמועיל כשה תביא זה דווקא מכלי אחד או משני כלים, או משלושה כלים, אבל
שלושה כלים באופן שלא יפסיק משפיחת כלי אחד עד שתחיל את השני. כן,
כן. עכשיו השאלה שלי זה כשמפרחים בעצם עם דוש וכל דוש כדור יש חורים,
לא זה קשור, זה כלי אחד, זה לא מפסיק. אתה לא יוצא ונכנס, יוצא ונכנס, זה לא מפסיק. זה כל הזמן נשפך. שם מדובר שבן אדם עומד, בן אדם שופך עליו דלי, ואחר כך עוד דלי ועוד דלי. אז כתוב שלושה הכלים ולא יותר, וגם שלא יפסיק משפיכת כלי אחד, עד שחרר את הכלי השני. אבל פה יש לך דוד על הגג, מאיפה אתה מקבל מים חמים? יש לך דוד על הגג, ומהדוד הזה כל הזמן נשפך לך, חלק חמי מהדוד וחלק קרי מהראשי, אבל זה לא, זה כל הזמן רצף אחד. לא לצאת ולהיכנס, כל הזמן לעמוד מתחת למים. ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
שלום הרב, שמעתי שפעם בשיעור הרב אמר שמים פושרים בשבת יש להקל.
מים פושרים בשבת יש להקל, על מה? על מה יש להקל?
גם על ידיו, פניו ורגליו, לא על כל גופו.
אמת.
אז רציתי לשאול...
גם על כל גופו, למה אתה אומר רק פנה ודרו אגליו? גם כל גופו, פנה ודרו אגליו מודר אפילו מים חמים שהוא אומר רב שבת. כל גופו אתה אפילו, כן?
אבל מים פושרים, אבל מים פושרים ברגע... נניח מדובר בדוד חשמל.
לא, מכילה מכבודו, מהרבה והעניין. יש פה שני דברים נפרדים. יש פה גזירת רחיצה ויש פה בישול של המים. זה שני דברים נפרדים. אנחנו דנים עכשיו מצד גזירת רחיצה שגזרו לא לרחוץ בשבת כל גופו או רוב גופו, במים חמים אפילו שחבו מערב שבת, בלי קשר של בישול. האם דווקא חמים, או אפילו פושרים, על זה הבאנו את המשנה ברורה שהוא כותב, שאם זה פושר, סיף קטן וזין, שאם זה פושר באופן שזה פחות מ-37 מעלות חום, כמו שכותב האור לציון, אז בכזה מצב, 37 ומטה, בכזה מצב, לא אסור. אבל אם זה יותר מ-37 מעלות חום, אפילו שזה לא צולדת בו, זה אסור, וכך כתב מנחת יצחק. מרן רובד יצא לומר שלא. פושרים אסור, דווקא קרים מותר. זה לגבי רחיצה בשבת. אבל יש פה בעיה אחרת. כשאתה מותח מים חמים, נכנסים מים קרים, הם מתבשלים בדוד. אם זה בשמש, אז זה מדוד שמש. ואם זה בבוילר, מבוילר. על זה לא אמרנו שמותר. על זה באנו ואמרנו שאם זה מבוילר פשוט שאסור. ואם זה דוד שמש, רק לדעת הסוברים שאין בעיה להשתמש בדוד שמש בשבת, יהיה מותר להתרחץ במים פושרים בשבת. ולדעת הסוברים שאסור להשתמש בדוד שמש בשבת משום בישול של המים הקרים שנכנסים, אז יהיה אסור להתרחץ לא מדין רחיצה, מדין שימוש בדוד שמש, זה לא קשור לדין רחיצה, כן? נפקמין, במקווה. אני אתכן נפקמין הפשוטה, במקווה. אדם רוצה לטפול במקווה בשבת, ויש לו מקווה רק פושר. מה זה פושר? שהוא נכנס ומרגיש קצת קרירות, זה הגדר של פושר. בן אדם אין לו מת חום לדעת כמה זה 37 מעלות חום. חום הגוף זה 37 מעלות. אם אתה מרגיש קצת קרירות, סימן שזה פחות מ-37 מעלות, מותר לך תחילה לטבול בכזה מקווה בשבת.
אבל גם אם אני פותח את המים הפושרים בבית, בעצם בברז עצמו יוצאים גם מים חמים, בשביל שהמים, מתערבבים מים חמים עם קרים, יוצא שאני לא מתחמק מהבעיה שיכנסו מים חמים בדוד. גם במים פושרים יהיה את הבעיה הזאת.
לכן אמרתי שמי שסובר, מי שנוקט, שלא משתמשים בדוד שמש בשבת, גם לא לרחיצת, גם לא לרחיצת פני ודאי ורגליו, אז ודאי וודאי שאסור לו להתרחץ כל גופו, לא מדין גזירת הבלנים, אלא מדין בישול המים הקרים שנכנסים. אבל לדעת הסוברים שמקילים, מרן הרב עובדיה זצ"ל הרי כן להשתמש בדוד שמש בשבת.
כן.
זה התשובה הכי ארוכה, ביבי אומר חלק ד' סימן למדלת. אז כן. לפי, ויש עוד פוסקים שמקילים, אז למי אלו שמקילים, אז יהיה מותר.
אבל בדוד שמש, בדוד...
בבוילר ודאי שאסור.
גם פושרים יעשו.
פשוט שאסור, לא מדין שוב פעם, לא מדין גזירת הבלנים, אלא מדין הבישול של המים הקרים שנכנסים, פשוט.
הבנתי, וזה נחשב לא ניחלי, הרב עובדיה אומר, זה נחשב לא ניחלי,
שנכנס המים לדוד. זה לא ניחלי, כי זה רק מקרים לו את המים החמים, אבל זה דאורייתא.
לא, אני מדבר על הדוד שמש, שזה דרבנן. למעשה כן נוח לו בדבר הזה.
לא, לא נוח לו.
מחממים
לו
עוד מים.
לא, מה פתאום, עוד מים יש לו מהברז הראשי. זה מקרר לו את המים החמים. זו פסיק רשת דולו ניחלה, בדר הבנן. מרן הרב עובדיה, מיקר הדין, מקל פסיק רשת דולו ניחלה בדר הבנן. אז ממנו הוא מקל בדוד שמש. אבל לדעת המשנה ברורה, בדעת השולחן ערוך, בשילה מדווה אפשר הציון המתת ועוד, וגם דעת הבן איש חיים, ודעת הכפחיים ואור לציון, שפסיק רשת דולו ניחלה בדר הבנן אסור. אז ממנה גם בדוד שמש, יהיה אסור להשתמש. נכון שדוד שמש זה קצת יותר טוב, כמו שמרן הרב עובדיה כותב, כי זה גזרה, ולכן בשעת הדחק יש יותר מקום להקל, אבל לכתחילה, מי שמחמיר לא להשתמש בדוד שמש, וכך נכון לעשות, אז שוודאי וודאי שלא יתרחץ במים פושרים.
בסדר גמור. תודה רבה.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום וברכה הבא.
שלום.
רציתי לשאול, האם מותר לבן אדם, זה שהיה שמת כמינה לגבי כמה דברים, האם מותר לבן אדם להכניס את עצמו לתוך מצב שאחרי זה הוא יהיה אנוס? כמו, במה הדברים אמורים, כמו עכשיו לטוס לחול, שאחרי זה אני יודע, שאני אחזור, אני אהיה בבידוד, או כמו למשל לשתות יין בפורים, ושאתה יודע שאחרי זה אתה לא תוכל להתפלל, ולא תוכל להגיד ברכת המזון. אז האם מותר לעשות לבן אדם לעשות מעשה עכשיו, שאחרי זה ייכנס מילה לעונס?
התשובה היא שאסור לאדם לעשות מעשה שיגרום לו אחר כך להיות פטור במצווה מסוימת, כי כל מה שאמרו אנוס רחמנא פטרי, כי אנוס, מה אני יכול לעשות? אבל אם מראש יכלת לגרום לעצמך לא להיכנס למצב של האונס, כי היית שפוי בדעתך, ולא עשית כזה דבר, הרי שבוודאי ובוודאי שובר איסור. וכך רואים בביור הלכה בסימן תף רש צדיק ה', הביאור הלכה כותב בדיבור המתחיל עד לא ידע, אומר הביאור הלכה בשם החיי אדם, כיוון שהנס היה על ידי יין, לכן חייבו חיים להשתכר ולפחות לשתות יותר ברגלו. ואומנם, היודע בעצמו שיזלזל אז במצווה מן המצוות, נטילת ידיים, ברכה, ברכת המזון, או שלא יתפלל מנחה או ערבית, או שינה קלות ראש, מוטב שלא ישתכר וכל מעשה ונושים שמיים. זאת אומרת, גם בדבר שהוא מצווה, מצווה, יש מצווה להשתות בפורים ולהתבשם, אבל הוא יודע שהמצווה הזאת תגרום לו אחר כך להיות פטור מן המצווה, כי הוא אנוס ויזלזל בכל מיני ברכות, אמרו לו מראש, אל תשתה. קל וחומר בכל מיני פעולות פשוטות שאדם עושה, וזה יגרום לו להיכנס לאונס, להיות פטור ממצוות מסוימות, ודאי שלא יעשה. אז לכן אם אדם רוצה לנסוע לחוץ לארץ בתקופה זו, והוא יודע שכשהוא יחזור יצטרך להיות בבידוד שבועיים, ואז ממילא הוא גם לא ילך ללמוד כמו שצריך, וגם יצטרך להתפלל ביחידות, בוודאי שלא ייסע. אבל אם בן אדם אומר, תשמע, יש לו הורים בחוץ לארץ לבן אדם הזה, וההורים שלו יהיו לבד בפסח, וזה מצייר אותם מאוד, או שזה אשתו, זה נחוץ לה, כל מיני סיבות הכרחיות מאוד, אז בכזה מצב אנחנו אומרים, תיסע ותחזור ותהיה בבידוד, ותהיה פטור בתפילה. למה? כי יש הכרח גדול לעשות את הדבר הזה. ברור? ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום.
שלום וברכה.
הייתי היום בתחנת דלק ורציתי לקנות כוס קפה. שאלתי את המוכר, המוכר אמר לי שיש מבצע של קפה ומאפה. שאלתי אותו אם הם פתוחים בשבת, אז הוא אמר לי כן, הם פתוחים בשבת, אבל ההוגות הוא מראה לי שזה מגיע מחנות עם כשרות מסוימת. זאת אומרת, אין להם תעודת כשרות במקום. שאמרתי לו, בוא נאמר שאני סומך על מה שאתה אומר שזה מגיע ממקום מסוים. איך אתם מקבלים את ההוגות? אז הוא אמר שהם מקבלים את זה כבצק, כפו, והם מופיעים את זה בתנור שלהם. עכשיו, הוא אמר, שאלתי אותו, אז הוא אמר לי, כן, אנחנו מופיעים גם בשבת, באותו תנור. השאלה אם מותר לקנות בכזה מקום, אסור?
כמה סיבות אסור לקנות בכזה מקום? סיבה ראשונה, שגדולי ישראל גדרו גדר מאוד ברור, שכל מקום שפותח בשבת, הרי שאסור לנו, לקנות או להשתמש באותו מקום גם ימות החול, גם אם אין שום בעיה כשרותית, כיוון שיש פה עניין של מסייע בדוב רע ורע, אנשים פה רובסים את השבת ברגל גסה, ואנחנו באים ומסייעים באדם, ומתומכים בהם, ומוכרים להם, וקונים מהם וכדומה, שזה דבר מאוד חמור, וכתבו שאף על פי שצריך לתרוח ולכת למקומות אחרים, זה מה שצריך לעשות. זה כבר סיבה ראשונה, שגם אם הוא יקור לך עוגה סגורה, עוגה סגורה בקשרות הבדץ, לא נאפה אצלו ולא הגיע אצלו בצק, קיבל אותה סגורה, או כל מיני שוקולדים סגורים וכדומה, לא תקנה אצלו מהסיבה הזו שמסייע בדור ורע ורע. אגב בעצמך, אם יש פה איזה חנות שנתן לאבא של פלוני סתירה, יקה אותו מכות נמרצות, והוא כותב על החנות למעלה, אני פלוני בן פלוני, יקיתי מכות נמרצות את פלוני בן פלוני. האם בנו של המוקה יעיז להיכנס לחנות של המכה? בוודאי שלא. בן אדם יקה את אביו מכות נמרצות, והוא הולך ונכנס לחנות שלו וקונה איתו וצוחק איתו ונותן לו כסף? לא יעלה על הדעת. זה בדיוק מה שקורה פה. אנשים רומסים את השבת ברגל גסה, כביכול בועטים במצוותיו של בורא עולם שביתו של הקדוש ברוך הוא זה השבת, ואנחנו ניכנס ונתמוך בהם. בוודאי בוודאי שכל יב יהודי מתפלץ מדבר כזה ולא לעשות כזה דבר. זו בעיה ראשונה. בעיה שנייה, ברגע שהם קיבלו את העוגות בתור בצק ואופים אותם, אני לא יודע מה הם עפו לפני כן בתנור. יכול להיות שהם עפו בתנור, אתה מדבר על אנשים שפותחים בשבת, אז הם ודאי לא שומרים כשרות. אז יכול להיות שהם עפו בתנור דברים אסורים, לא מדבר עכשיו מצד איסור שבת, ביום חול, יכול להיות שהם עפו שם דברים אסורים, ואחר כך עפו את העוגה הזאת, והטעם הבלוע בתנור של הדבר האסור נכנס לתוך העוגה. זו סיבה שנייה. וסיבה שלישית, שהמשנה ברורה כותב בסימן שילוט חצף קטן ד' בשם הרשב"א, מגן אברהם בשם הרשב"א, שכדרה שבישל בה בשבת, אסור לבשל בה ביום חול, בגלל שהיא בלועה מדבר האסור לו. זאת אומרת, התנור הזה עפו בו גם בשבת, הוא בלוע מדבר האסור, והבליעה הזאת יוצאת החוצה. נכון שזה לא מוסכם, מרן הרב עובדיה מביא המון פוסקים שחולקים על הדבר הזה, אבל זה עוד סיבה לפחות למה לא לקנות בכזה מקום, ולכן טוב מאוד שלא קנית, ואל תתקרב למקומות הללו.
יישר כוח.
ברוך תהיה. שלום למאזין הבא.
שלום הרב, ערב טוב.
ערב מצוין.
אני רוצה לשאול על אופן חישוב המעשרות. אני קראתי מאמר על מעשרות, שם הוא הביא בשם מציץ אליעזר, שחישוב המעשר זה לא מהעשירית מכל המשכורת, זה צריך לנקות את כל הוצאות הבית, ומה שישאר על, על עודף, אז מזה יעשר. אני חשבתי באמת זה קצת הגיוני, כי אם בן אדם שכל ההוצאות שלו זה כל המשכורת שלו, אז אם הוא ייתן מעשר, הוא יכול להישאר במינוס, כאילו, והוא ייתן מעשר.
אני חושב שזה ממש לא הגיוני, ואני אסביר גם למה. כי אם אתה באמת אומר שקודם כל צריך לנקות את כל ההוצאות, ומה שנשאר לתת מעשרות, אז היום 95% מהבני אדם לא נשאר להם כלום. אנשים לא גומרים את החודש, וגם אלו שגומרים נשאר להם על השקל, אז מה ייתנו מעשרות? אז אין מעשרות, עניים מסכנים ימותו. זה ממש לא, ממש לא הגיוני. ההיגיון אומר שבן אדם קיבל משכורת 5,000 שקל, צריך לתת מזה 500 שקלים, קודם כל לתת לעניים, שיחשוב שהוא קיבל 4,500, ואז התחיל את החודש. המקור של הציץ אליעזר, זה תשובה בהפקת רוחל, בסימן ג', אני חושב בכלל שזה לא ברור שזה הפשט בתשובה שם, לא ברור, אבל גם אם נגיד שזה כן, זה כן, זה, זה כן הכוונה בתשובה, הברכי יוסקף כותב שהתשובה הזאת היא לא בר סמכה, ולא מרן בית יוסף כתב את התשובה הזאת. ולכן צריך ללקוט להלכה, כפי שכותב החפץ חיים באהבת חסד, פרק י"ח י"ט בחישוב המעשרות, שקודם כל צריך לתת את המעשרות, ואחר כך להתחיל לחיות, ולא הפוך. ומי שיעשה כך, יראה ברכה גדולה בכספו.
זה מה שרציתי גם לגבי ה... ברכה של עשר דעשר בשביל שתתאשר, זה על עשירית, או צריך להחמיר בכל זאת על חומש, כמו שאומרים שזה בשם...
הברכה נאמרה על מעשר. לדעת רוב הפוסקים. לדעת אגרה, זה נאמר על חומש. אגרה סובר שכשיש עניים, ולצערנו יש עניים, צריך לתת חומש. אז אני אומר לאנשים פתרון, אנשים מאוד קשה להם לתת חומש. אני אומר לאנשים פתרון פשוט. קיבלת 5,000 שקל, דוגמה משכורת, 500 שקל, תוציא, תן מעשרות לעניים, עמלי תורה, עוד 500 שקלים תפקיד בגמח, שהגמח הזה הוא גמח הלוואות. הגמח הזה, כל חודש אתה מפקיד לו 500 שקלים, אתן דוגמה, כן? ואז בעזרת השם, כשצטרך לחתן ילדים, תוכל למשוך את הכסף מהגמח, ולהשתמש עם זה לחתונות הילדים, אז הרווחת גם שבמשך כל ה-20 שנה או 15 שנה או 10 שנים זה שימש בתור הלוואה, שזה גם נקרא מצוות צדקה, לפחות לפי דעת הרמב"ם ושולחן ערוך. והרווחת דבר שני, שאתה יכול להשתמש עם זה לחתונות של הילדים, לחתן את הילדים, בני תורה, אפשר להשתמש עם הכסף הזה שנמצא כעת בגמ"ח, שהוא כסף של חומש. לא לשים את כל המעשרות בגמ"ח, לא. זה החפץ חיים מעריך שם בפרק י"ח, בהערה למטה, שזה לא טוב לך תחיל לעשות ככה, אלא אתה מעשר לתת, לא לשים בהלוואות של גמ"חים, ואת החומש לשים בהלוואות של גמ"חים, ולהשתמש עם זה לחתונות של הילדים, למה שצריך, ואז הוא מרוויח את שני הצדדים.
תודה רבה.
ברוך תהיה. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה. תוכל תמיד
איתי. באים, סוגרים, מקבלים לפני החגים. אירוע המחירות של יונדאי, 13 עד 20 במרס. מגוון הטבות על כל הדגמים. חייגו כוכבית 8241. כפוף לתקנון.
שילן דיגיטל, מכונות אוטומטיות להמרת מטבע, משיכה והפקדת מזומנים. קרוב, קל ונוח. בני ברק, ירושלים ובית שמש. למידע נוסף ולמיקום העמדה הקרובה אליך, חייגו 02-992-8881. 02-992-8881. שילן דיגיטל.
אני רוצה לזכות במנוי שנתי לחבורת תרי"ג.
הלוואי שאזכה במדבקות קיר שלנו.
תאגיד המחזור אלה וחבורת תרי"ג יוצאים למשימת מחזור. אספו בקבוקי משקה גדולים, רשמו עליהם את מספר הטלפון שלכם והשלימו על כל בקבוק את המשפט חשוב למחזר כי, ואז השליחו את הבקבוקים למחזורית ותוכלו לזכות במתנות שבוע.
אפשר לזכות גם בקומיקס?
20 זוכים בכל שבוע, כפוף לתקנון.
אז קדימה למחזורית!
מבצע מבריקים לפסח עם סנו. קנו 3 מוצרי סנו או יותר, שתפו אותנו בטיפ מנצח לניקיון הבית, ותוכלו לזכות בשואב איירובוט עוצמתי במתנה. את הטיפים בצירוף חשבונית הקנייה יש לשלוח עד חד בניסן. פרטים בעיתונים ובנקודות המחירה. מבריקים לפסח עם סנו, ויכולים לזכות בשואב וק איירובוט עוצמתי במתנה.
להאיר את הבית עם הספר שלום בבית, ספרו החדש של הרב אייל אונגר, עכשיו בחנויות, בהוצאה צוב.
יום פתוח במכללה ירושלים בית וגן, פתוח שתבואי.
יום ראשון י"ט באדר בשעה 9 בבוקר, בואי להתרשם ממגוון מסלולי הלימוד המרתקים שיפתחו לך דלתות בעולם התעסוקה.
מעונות חינם לסטודנטיות בשנה א',
שפע מלגות, הסעות חינם מהכניסה לעיר ו-50% הנחה בדמי רישום למשלמות ביום הפתוח. לפרטים חייגי עכשיו למכללה ירושלים בית וגן 02-675-0724. כי יש תואר של מכללה ויש תואר של המכללה.
איפה אפשר לקנות מגהץ קיטור תפעל בשקל אחד?
איפה?
רק בשיא החשמל והמיזוג. קונים מוצרי חשמל ומקבלים מוצר שני בשקל אחד בלבד. לסניף הקרוב חייגו 03-504-5000.
שיא החשמל והמיזוג.
עכשיו ברהיטי קיבוץ השלושה, מגוון פינות אוכל פלוס כיסאות נוטפות קריזמה. החל מ-4,990 שקלים. האומן 12 ירושלים, ז'בוטינסקי 98, פתח תקווה.
עכשיו איתכם, הלכה למעשה, עם הגאון הרב אופיר מלכה.
שבנו עליכם מאזינים יקרים, שלום למאזין הבא.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול את הרב לגבי אכילה ושתייה לנשים לפני קידוש. מה שאני לא מבין, בכל הפוסקים מובא שנשים תלוי אם בעצם מתפללות תפילת שחרית או לא. אם הן מתפללות תפילת שחרית, אז דינם כאנשים שבעצם חובת הקידוש חלה רק לאחר התפילה, ולכן יהיה מותר להם
יהיה מותר להם לשתות לפני התפילה, כן.
כן, כן, אפילו שבעצם, כן, יהיה מותר להם לשתות לפני התפילה, וכן, ואם הם בעצם לא מתפללות, אז חל עליהם חובת הקידוש מיד, ואסור להם אפילו לשתות. מה שבעצם אני לא מבין, הרב עובדיה, בספר שלו חזון עובדיה, הוא כותב שאם זה כדי לחזק את גופם,
אז מותר להם בעצם לאכול קצת ולשתות אפילו.
כן.
אני לא מבין למה בעצם לא נאמר שלכתחילה אפילו יהיה מותר, יהיה מותר להם לאכול, אפילו אם בעצם הם לא מתפללות. כי הרי ידוע שדעת הרב עובדיה, הוא כותב את זה בכמה ספרים, בחזה דעת, ואבי עומר, הוא כותב את זה, שבעצם נשים הן לא חייבות להתפלל שלושה תפילות, הן יכולות להתפלל תפילה אחת, והן יכולות גם לבחור איזו תפילה שהן רוצות. ולכן הוא כותב שאין איסור אכילה לפני תפילה בעצם, אין עליהם את האיסור הזה, כי בעצם הן לא חייבות להתפלל תפילת שחרית, הן יכולות לבחור איזו תפילה שהן רוצות. אז לכן הן גם יכולות גם לאכול לפני התפילה. אז אני אומר, אם עד כמה שאין עליהם איסור של אכילה לפני תפילה, למה שלא נאמר שיהיה להם היתר לאכול אפילו לכתחילה, גם אם זה לא כדי לחזק את גופם, אפילו אם בעצם הן לא מתכוונות להתפלל תפילת שחרית.
כי יש להם איסור לאכול לפני קידוש. אין להם איסור לאכול לפני תפילה, אבל לפני קידוש יש להם איסור לאכול, זה שתי דברים נפרדים.
לא, אבל עכשיו חובת קידוש לא חלה עליהם.
חלה עליהם.
אני מדבר בציור שהן כן מתכוונות להתפלל תפילת שחרית. אני מדבר בציור שהן כן מתכוונות להתפלל תפילת שחרית.
זה לא מה ששאלת מקודם. אז בוא נעשה סדר. בוא נעשה סדר. אם הם לא מתפללות תפילת שחרית, אז חלה עליה חובת קידוש מיד. אם חלה עליה חובת קידוש, כמו שלאיש אסור לאכול ולשתות לפני קידוש, גם לאישה אסור לאכול ולשתות לפני קידוש. אנחנו מדברים באישה שכן מתכננת להתפלל. אמת? אישה שכן מתכננת להתפלל, והיא רוצה לשתות לפני תפילה, דינה כאיש עוד לא חלה עליה חובת קידוש, מכיוון שעוד לא חלה עליה חובת קידוש, לכן היא יכולה להקל בשתייה ולא באכילה. מה אתה שואל? אתה שואל, למה לא נקל לה לאכול לכתחילה, בגלל שזה כמו כל יום לפני תפילה? זה מה שאתה שואל, נכון?
כן, כן.
תשובה,
כן,
כן. תשובה, באמת, רבי אליהו מני, אחד מגדולי ארץ ישראל, שהיה מתכתב הרבה רבי לשחי, הוא כותב שאין איסור לאישה לאכול לפני תפילה. אבל זה מדבר ביום חול. וזה כמו החשבון שאמרת, כיוון שיכולת שהיא לא חייבת בתפילה בכלל, היא יכולה להתפלל מנחה. אבל בשבת זה משהו אחר. למה בשבת זה משהו אחר? כיוון שאם אנחנו באמת אומרים שהיא לא חייבת בתפילה, אז אם היא לא חייבת בתפילה, אז חלה עליה חובת קידוש מיד. אם חלה עליה חובת קידוש מיד, אז אפילו שאת מתכננת להתפלל, אבל את לא חייבת בתפילה. מתי אנחנו אומרים שחובת קידוש חלה אחרי תפילה למי שחייב להתפלל? ואסור לו לאכול לפני תפילה, אז עדיין לא חובה על חובת קידוש, אבל אם האישה הזאת לא חייבת להתפלל, אז היא יכולה כבר עכשיו לאכול. אם היא יכולה לאכול, היא חייבת לקדש קודם, אז היא לא יכולה גם לשתות. לכן הרב עובדיה לא יקל לכתחילה, אלא רק לנשים שקשה להם.
הבנתי. איפה הרב אליהו מני הזה נמצא? איך אני יכול לראות את זה?
איך אתה יכול להיות רבי אליהו מני? אני צריך לנסות להיזכר איפה ראיתי את זה. יכול להיות... תסתכל בסידור תהילת יצחק, כמדומני שמביאים אותו שם.
בסדר, תודה רבה
לרב. ברוך תהיה, רק שלא יצא בלבול, מסקנת ההלכה לנשים שרוצות בשבת בבוקר לשתות לפני התפילה, אם היא רגילה להתפלל, והיא מתכננת להתפלל, היא יכולה לשתות לפני התפילה. אם היא לא מתכננת להתפלל מכל סיבה שלא תהיה, אצל בנות אשכנז אין כזה דבר, אישה מתפללת שחרית ומנחה. גם אצל בנות ספרד, רובה מקפידות להתפלל מנחה, שגם שחרית וגם מנחה, לפחות שחרית, אז ממנה, מכיוון שהיא מתפללת, אז עוד לא יכולה לחובת קידוש, היא יכולה לשתות ולא לאכול. אם היא לא מתכננת להתפלל, או שהיא כבר התפללה, גם לשתות אסור לה. זה דעת המשנה ברורה, בסימן רש פיתת, סעיף קטן ו, גם דעת האור לציון. לדעת מרן הרב עובדיה, אם קשה לה, אז היא יכולה להקל בשתייה ודאי, וגם באכילה מועטת, כי הוא סומך על מרם פדווה, שהוא אומר שאין חובה, שאין איסור לאישה לאכול לפני קידוש היום, מצרף את השיטה הזאת. שלום למאזין הבא.
שלום הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, אני ביום שישי מתפלל מנחה גדולה, ואחרי זה מקבל שבת, אחרי הפלג המנחה, ואז אני יושב, קורא שתיים מקרא, חומש, השאלה היא, האם תוך כדי שאני קורא, אני יכול לשחת כוס קפה או כוס תה? קיבלתי שבת כבר, פלג המנחה. אבל
ברגע השקיעת החמה. כן. ברגע שאדם מקבל שבת, יש לו דין כאילו הגיע השקיעת החמה, ואסור לו לאכול ולשתות. דין אכילה ושתייה, נאמר מזמן קבלת שבת. כך כותב המשנה ברורה, בסימן רשעין א', סעיף קטן י' א', בשם המגן אברהם. אז לכן אתה צריך לחשבן את עצמך, שאם אתה רוצה לשתות קפה, אתה לא יכול לקבל שבת. קיבלת שבת, אתה לא יכול לשתות קפה. אלא אם כן, קיבלת שבת, ואתה פתאום מרגיש צימאון גדול מאוד, ואתה ממש מרגיש לא מרוכז, וקשה לך מאוד, אז מותר לך לשתות. כמו כל שבות שיתירו בקבלת שבת, אחרי קבלת שבת היחיד, אם זה צורך גדול, כמובן בסימן, גם בשין מבית, וגם ברש סמך א', סעיף בית, סעיף א'.
אם אני אעשה תנאי מראש, שאני אוכל לשתות במועיל?
אז לא קיבלת. אתה נכון, או שקיבלת או שלא קיבלת.
שאני אוכל לשתות.
או שקיבלת או שלא קיבלת. אתה לא יכול להגיד, אני מקבל על דעת שאני אשתה. אז לא קיבלת.
הרב, יש מניעה לנשק את ספר התורה בימים האלו?
נשק ביד, או שתשים את הטלית שלך על הספר ותנשק עם הטלית.
בסדר.
ברוך תהיה. שלום למאזין האחרון להיום.
שלום וברכה, כבוד הרב.
שלום.
יישר כוח קודם כל גדול על התוכנית, הרב.
תודה.
רציתי לשאול שאלה בקשר למה שהרב דיבר בתחילת התוכנית, לגבי העניין של מה הנגיף הקורונה וכו'. הרב דיבר מבחינה מוסרית לגבי הנקודה שזה פעמי הגאולה וכו'. עכשיו רציתי לשאול שאלה שאני חושב שלפעמים אולי מטרידה רבות.
רק אם תשתדל לתמצת, כי נשאר לנו ממש 55 שניות לשידור.
אז אני אנסה ממש ממש לתמצת, או שאני אעלה שבוע הבא, אולי עדיף.
אבל אולי יש לך מרגליות טובות להגיד, אז תזרוק מה שיש לך בקצרה, ושבוע הבא תרחיב.
אם הרב יכול להרגיע לגבי הנקודה של פעמי הגאולה, כי לגבי הגאולה יש הרבה מאוד דברים שקצת, מכאורה קצת מפחידים לגבי מה שהולך לקרות, מבחינה פיזית בעולם, מבחינה תמותה וכל מיני דברים כאלה. איך האדם יכול ללכת רגוע לאחר שהרב שומע שמצד אחד באים פעמי הגאולה, מצד שני, מה הוא צריך לעשות מבחינה השתדלות שהוא ירגיש
בן אדם לא צריך לחקור, לא צריך לחקור מה יהיה בזמן הגאולה. בן אדם צריך לדעת שמי ששומר תורה ומצוות ועושה את רצון השם, הוא יזכה לקבל פני משיח בשמחה ובטוב לבב. מי ימות, מי יחיה, לא קשור אלינו. אנחנו נעשה ונקיים את רצון בורא עולם ונזכה לקבל פני משיח צדקנו בקרוב, בשמחה ובחדווה. ברוך תהיה. עד כאן הגיעה טכנולוגיה לסיומה, תודה רבה לכם המאזינים שהייתם איתנו וחכמתם אותנו, תודה רבה לאורי כהן ושלמה פולק. נשוב ונשתמע בעזרת השם יום ראשון בלילה, 10 בלילה, חידון הלכה למעשה העולמי. היו שלום, שבת שלום.